אלה לא אנשי שמאל, והם פתאום משמיעים קול. משהו קורה. הכתבה של שני ליטמן. קורא איתן רץ. מתוך מוסף הארץ, 17 בפברואר 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. בשעה 19:20, עוד היה קשה להאמין שזה לא יסתיים במפח נפש. רשימת הנוכחים, בהפגנה, בכיכר הכניסה להתנחלות אפרת שבגוש עציון, כללה שניים מהמארגנים, שני צלמי עיתונות, שני רכבי אבטחה ושלושה שוטרים. הפגנת המחאה נגד הרפורמה המשפטית נקבעה לשעה 19:30, אחרי צאת השבת. אבל למרות שהשמיים כבר היו זרועי כוכבים, המפגינים לא מהרו להגיע. אחד המארגנים, דוקטור שמואל ויגודה, שגר כבר 37 שנים באפרת, אמר שהוא מאוד מקווה שהפעם ההיענות להפגנה תהיה יותר רצינית מזו הזכורה לו מממשלת נתניהו הקודמת. בשעה שהארץ צערה ורעדה מהפגנות נגד נתניהו, המואשם בשלל אישומים, התארגנה אז הפגנה גם באפרת, אך רק קומץ של אנשים שיתף איתה פעולה. הפעם אני מעודד מהתגובות שקיבלנו, כי הפעם זה לא נגד, זה בעד. בעד אחדות, בעד הידברות, ובעד הבנה שגם אם צריכים להיות תיקונים במערכת המשפט, הם צריכים להיעשות מתוך הידברות וכבוד הדדי, ומתוך הבנה שפעולה דורסנית אחת תביא לי פעולה דורסנית הפוכה ביום מן הימים, וזו לא מתכונת בריאה. ועוד, יש תחושה שאנחנו נלחמים על הדמוקרטיה. אנחנו נלחמים כמה שהמשטר שלנו, שמאפשר מעבר משלטון לשלטון תוך שמירה על המסגרת המשטרית, נמצא כרגע בסכנה. ועל כן אני חושב שיש היענות הרבה יותר משמעותית. אבל קשה לי לומר כמה יבואו הערב. כמו בכל הארץ, אני חש גם כאן תזוזה פוליטית משמעותית ימינה, וזה בסדר. באת לפה ממניעים אידיאולוגיים? באתי לפה כי זה גוש עציון. לא הייתי הולך לגור ביצהר. לגוש עציון יש היסטוריה. זה סיפור הרבה יותר טעון. לא כל ההתנחלויות הן מקשה אחת. אבל אני איש שמאל, חד משמעית. הערכים שלי הם ערכי שמאל. אבל אני חושב שאני לגמרי יודע איפה אני חי. יש לי הרבה מאוד חברים שאינם שותפים לערכים הבסיסיים שלי, אבל הם שותפים לתחושה של החשיבות בשמירה על המשטר. דקות לא רבות אחר כך, חששותיו של ויגודה מנוכחות דלה התפוגגו, כשבמקום התקבצו כמה עשרות תושבים עם שלטים ודגלי ישראל. כשהחלו הנאומים, הכיכר הקטנה כבר הייתה מלאה ביותר מ-100 נשים וגברים. על המדרכה הנגדית כבר התייצב מפגין בודד שרצה להציל את כבודה של הרפורמה, מצויד ברמקול חזק הרבה יותר, והשמיע שירים בווליום מחריש אוזניים. אפרת, שהוקמה ב-1983, וכיום מתגוררים בה כ-12,000 בני אדם, היא חלק מיישובי גוש עציון. מצפון ליישוב נמצאים מחנה הפליטים דהיישה והעיר בית לחם. בבחירות האחרונות הצביעו כ-70% מהבוחרים באפרת למפלגות שהרכיבו לבסוף את הקואליציה. 48% בחרו במפלגת הציונות הדתית, הליכוד זכה לקצת פחות מ-20% מהקולות, ואילו במקום השלישי נמצא הבית היהודי בראשות הילד שקד, שקיבלה 15.5% מהקולות. הרב אבידן פרידמן, מורה בתיכון הדתי הרטמן בירושלים, היה גם הוא מהנושפים רוח במפרסי ההפגנה הזאת, ואף פרסם מאמר באתר החדשות הדתי כיפה, שבו קרא לכולם להגיע אליה. בפתח דבריו ביקש לברך את המשתתפים הרבים שהגיעו, וגם את דבוקת המפגינים הקטנה מעברו השני של הכביש, שהפכה לקצת יותר משמעותי בזכות כמה בני 10 מהישיבה התיכונית הסמוכה, שהוזעקו למלא את השורות. אחריו עלתה לנאום הרבנית הדסה פרומן מתקוע, לצלילי פעמון שהביאה אחת המפגינות, בעוד כולם קוראים בושה. אני מרגישה שיש כאן קריאת חירום, לכל העם שמרגיש בושה. אני חושבת שיש הסכמה בין שני עברי הכביש, שהמצב הזה, שהעם נקרא מול העיניים שלנו, וכל הערכים הציוניים והדתיים, במקום שיחברו אותנו יחד, הופכים לאימות מאוד חריף. וזו הזמנה. הזמנה לציבור שבא לכאן וכל מי שבהגדרה שלו מחובר לעם ולמסורת הזאת, לבנות מחדש את הגשר. הגענו לנקודה קריטית, שיש קרע כל כך גדול. בהפגנת הנגד התחילו לשיר דוד מלך ישראל, ומתנגדי הרפורמה החליטו להצטרף בשירה, ולבטל כך את ההבדלים בין שני המחנות. אחת המפגינות עברה לצד השני של הכביש, וניסתה לפתוח בשיחה עם מפגיני הנגד, שעשו הכל כדי להפריע לנאומים. היא הצליחה להחזיק שם מעמד דקות ארוכות, לפני שחזרה לצד הנכון. רגע של אחדות נדירה בין הצדדים הושג, כשהוכרזה דקה דומייה לזכר שלושת ההרוגים בפיגוע של יום שישי בירושלים. הרב הרצל הפטר, תושב אפרת זה 30 שנה, הגיע להפגנה עם ילדיו הבוגרים. אני מאוד מודאג ממה שקורה, מהעריצות של הרוב נגד המיעוט, הוא אומר. דמוקרטיה עשויה משלטון הרוב ומהגנה על מיעוטים. ממשלה לא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. היום הדתיים הם בשלטון ומחר הם לא בשלטון. אז צריכים להגן על הזכויות של כולם. הפטר מאשר את המובן מאליו, שרוב תושבי אפרת תומכים ברפורמה המשפטית, ובעיניו הסיבה העיקרית לכך היא שזאת תגובת נגד להתנתקות. אני חושב שהתמיכה ברפורמה היא עניין של פוליטיקת זהויות. אנשים מזדהים עם הקהילה שלהם, ועד היום בית המשפט נתפס כמגן על זכויות אדם של הפלסטינים ושל האליטה השמאלנית. אושרה עטיה הגיעה להפגנה מהיישוב תקוע עם ביתה הללי. אני מרגישה שאנשים לא מבינים באמת מה זה הרפורמה הזאת, היא אומרת. הייתה פה מישהי שאמרה למפגינים ממול כמה פעמים בן גביר עתר לבגץ. הופה, שאלה מצוינת. לא תהיה האפשרות הזאת יותר. אני מרגישה שאנשים בימין פשוט בולעים את מה שאומרים להם. אומרים להם שזה טוב להיות בעד זה כי אנחנו מתנחלים, אבל באיזה מחיר? לא מבינים שזה משפיע על המון דברים. אנשים חושבים שאם אנחנו מתנחלים, אנחנו חייבים להיות בעד כל דבר שהממשלה עושה, כי הממשלה תטיב עם ההתיישבות. אני שלמה לגמרי עם ההתיישבות כאן, אבל לא יכול להיות שרק זה יכריע את ההצבעה בבחירות, ועכשיו זה הולך לכיוונים מפחידים. אילו כיוונים מפחידים אותך? נגיד אגונות שרוצות להשתחרר מהגינותן. גם ככה זה מאוד קשה, ומה שהרבה פעמים הציל אותן זה בתי המשפט. או התנועה הסביבתית, שהיא ממש במצב חירום, וגם הקהילה הלהט"בית. ההתיישבות זה לא הנושא היחיד שיש. אבל אנשים בימין, פה בשטחים, רואים רק את זה, ומה שטוב להתיישבות צריכים להיות בעדו. את חושבת שהשותפות במחאה פה, באזור, תתרחב? זה שירגנו את זה פה, באפרת, זה די מרגש ומרעיש. שהצד הזה של המתרס יוצא. אנשים מבינים את ההשלכות. מבינים שזה יעשה הרבה יותר נזק מאשר תועלת. אני מקווה שזה יתפוס. גם ינון פליישמן ואיתן נוימן, שני מורים מהתיכון הדתי הרטמן בירושלים, הגיעו להפגנה מתקוע. הרבה מהחברים שלי ביישובים הם נגד הרבה מאוד דברים שהממשלה הזאת רוצה לעשות, אומר נוימן. אבל זה עדיין עדיף להם מממשלת שמאל עם ערבים שבעיניהם היא מסוכנת. ולמה באתם להפגין? פליישמן, דמוקרטיה בעיניי מורכבת לא רק מרוב, אלא גם מדאגה כמכלול, לזכויות אדם, וזה קשור לאיזון בין רשויות. ובעיניי, גם אם יש דברים שצריך לעשות בהם רפורמה, פסקת ההתגברות שמוחקת הרבה מהאיזון בין הרשויות, זה דבר שמפחיד אותי. יש עוד התנחלויות שיש בהן ניסיון להפגין? יש דיבור על כיוונים, אבל עוד אין תוכניות קונקרטיות. אקטיביזם זה לא הכובע העיקרי שלי. אני מרגיש שאני נגרר לזה בעל כורחי, ובהיעדר אנשים יותר משמעותיים ממני, שהייתי רוצה שיובילו את הכל הזה בציבור הדתי. ההפגנה באפרת היא לכאורה אירוע קטן, אך היא משקפת הלכי רוח עמוקים שמתחילים לצוף מעל פני השטח. קולות הולכים וגוברים בציבור הימני והדתי-לאומי, שחוששים מהמשבר החברתי והפוליטי שמחוללים מהלכי הממשלה. גם אם רבים מהם סבורים שנחוצה רפורמה משפטית, ואף מסכימים עם רבים מהעקרונות שמקדמים לוין ורוטמן הם מתנגדים לאופן שבו הדברים מתבצעים, וחוששים עמוקות מהתהום שאליה המהלכים הכוחניים והדורסניים עלולים לדרדר את החברה הישראלית. המגמה הזאת צפה במובהק בשורה של סקרים מהימים האחרונים. סקר שהוצג בחדשות 12 בסוף השבוע שעבר הראה כי רק רבע מהציבור סבור שיש להמשיך בהליכי החקיקה, בעוד ש-62% משוכנעים שיש להפסיק או לעכב אותם, כולל 42% מבין מצביעי גוש נתניהו. נתונים דומים עלו בסקרים שערכו ערוץ כאן ועיתון גלובס, שבהם הביאו כמעט 60% מהנשאלים רצון לעצור את תהליך החקיקה ולקיים הידברות. הקולות הללו החלו לקבל ביטוי פומבי גם בקרב אנשי ציבור שנטועים עמוק בחברה הימנית, ואף כאלה שמקורבים מאוד לראש הממשלה נתניהו. 12 השם עלה לשעבר, בהם האנשים שמונו על ידי נתניהו ושימשו יועציו הקרובים ביותר, כמו פרופסור יעקב נגל, אלוף במילואים יעקב עמידרור וראש המוסד לשעבר יוסי כהן, פרסמו במוצאי שבת האחרונה מכתב שמזהיר מפני סיכון לחוסן הלאומי, בגלל האימות סביב התוכנית להחלשת מערכת המשפט. גם 70 ראשי רשויות מכל הארץ, בהם תומכי ליכוד, הפיצו בשבוע מכתב הקורא להידברות, וקובע כי השינויים במערך האיזונים בין רשויות המדינה יש לערוך בהסכמה רחבה ככל האפשר לטובת עתיד המדינה. בין החותמים על המכתב הופיעו גם ראש העיר דימונה בני ביטון, ראש העיר בת ים צביקה ברוט, וראש העיר אריאל אלי שבירו. ביום שלישי לפנות ערב, הקריאה להידברות הגיעה גם מ-75 רבני ורבניות הציונות הדתית. הקריאה פורסמה אחרי כמה נוסחים שעלו ונפלו, כולל ניסיון שנכשל לכל קורא משותף משני קצות הוויכוח הפוליטי. בין החותמים גם דמויות בולטות במגזר, כמו הרב יואל בינון, הרב משה ליכטנשטיין, מראשי ישיבת הר עציון, הרב אוהד תהרלב, ראש מדרשת לינדנבאום, הרבנית הדסה פרומן, הרבנית רחלי פרנקל, הרב אמנון בזק והרב דוד סתיו, יושב ראש ארגון רבני צוהר. בהודעה קוראים הרבנים לחברי הכנסת מכל סיעות הבית לפתוח לאלתר בדיאלוג ברוח קריאתו של הנשיא הרצוג ולאפשר את מיצויו המלא. זאת כדי לנסות ולהגיע לתמיכה רחבה, חוצת מחנות, בשינויים במערכת המשפט ובמערך האיזונים בין הרשויות שישמרו על עצמאות הרשויות השונות. השינויים נדרשים כדי להשיב את האיזון בין הרשות המחוקקת והרשות המבצעת לרשות השופטת, וכדי לחזק את אמון העם במוסדות המדינה. שינויים ללא הסכמה רחבה ככל שניתן עלולים לפרום את החוט המקשר בין חלקי העם, לגרום לקרע וליצור שבר שאחריתו מי ישורנו. שלמות העם היא תנאי מהותי לאיתנות מדינת ישראל ולעוצמתה. רב המאחד על המפריד, כי אנשים אחים אנחנו. זה הכל. ניסוח רזה, שלא אומר הרבה, אבל אומר את מה שחשוב. ובעיקר, מהווה קריאת כיוון למחנה שרבים בו חשו שהם קצת איבדו את הדרך. הרב יואל בינון, ממייסדי ישיבת הר עציון שבהתנחלות אלון שבות, אמר שהמראות האחרונים מההפגנות נגד הרפורמה הזכירו לו נשכחות, ודווקא משום כך הוא מבקש לעצור את הסחף. אני מסתכל על ההפגנות האלה, ונזכר בהפגנות של גוש אמונים. אותם מראות. אני הייתי שם. אני ראיתי את הדמעות האלה. אף אחד לא ספר אותנו. פשוט לא נחשבנו ועשו על ידינו את הכל. אז יצרתי הידברות אישית עם רבין, אבל לא הצלחתי להשפיע על האווירה. ועכשיו אני שומע שוב את הקולות האלה. מה זה חשוב אם זה דין רודף, או לעלות על הכנסת, או לפרוץ את החומות? כמעט כל יום אני שומע עוד משפטים כאלה שמעוררים בי את החלחלות מאז. אני מבין בדיוק איפה נמצא הציבור שמרגיש שלוקחים לו את המדינה וחונקים אותו, כי הייתי במצב הזה, רק בצד השני, באוסלו ובהתנתקות עוד יותר, ולא ספרו אותנו. אני הייתי שם ואני יודע מה מרגישים אנשים שהמדינה נגדם. מעניין שזה גורם לך להזדהות ולא לשמחה לעד. אסור. כתוב לא תיקום ולא תיתור. אני לא בקטע של נראה לכם. זה גורם לי לתחושת הזדהות עד גבול מסוים. כמה אנשים בקהילה שלך חושבים כמוך? אני לא יודע להגיד. הציבור חלוק בין אלה שאומרים שהגיע הזמן לעשות פה סדר ולנצל את העובדה שיש לנו רוב בכנסת, לבין אלה שאומרים שצריך לשמור על עם ישראל מעל הכל. הרב אמנון בזק מישיבת הר עציון אמר גם הוא שלא התקשה לחתום על מכתב הרבנים, והוא דווקא כן חושב שהעמדה הזאת מייצגת רבים בציונות הדתית. יש קבוצה גדולה שכואבת את הקרע הזה, ומאמינה בהידברות וביצירת גשרים. השסע והקרע וההתבטאויות הקשות סביב הרפורמה זה דבר מאוד מטריד, וחשבתי שחשוב שתצא קריאה להידברות. אנחנו מאמינים שאפשר להגיע להסכמות על הרבה מאוד דברים, אם יושבים ומדברים, ולא נותנים רק לקיצונים משני הצדדים להכתיב אווירה של התבטאויות קיצוניות. יש חשיבות רבה להליכה הזאת יחד. אני תומך בחלקים מהרפורמה, אבל מה שחשוב זה שהצדדים ימצאו את הדרך להגיע למשהו מוסכם, כי אנחנו לא מדברים על נושאים שהם לתקופה קצרה. הרפורמה היא לטווח רחוק. מה עמדתך לגבי השיית החקיקה עד שיוסגו הסכמות לגביה? באופן אישי, אני מבין את הבקשה להשהות וחושב שאפשר להשהות, לטווח קצוב, אבל זה לא הוסגר בקריאת הרבנים והרבניות, כי החלטנו ללכת ברוח הקריאה של הנשיא הרצוג. הנקודה המרכזית היא השאלה אם יש נכונות להידברות. אם בשני הצדדים תהיה נכונות אמיתית להתפשר, זה אפשרי. הרב ירמי סטביסקי, לשעבר מנהל תיכון הימלפרב בירושלים, נשא נאום בהפגנה נגד ההפיכה המשטרית במוצאי שבת מול בית הנשיא בירושלים, כך שההחלטה לחתום על המכתב הייתה טבעית עבורו. היית הולך על ניסוח יותר נועז? אני חושב שלא. מה אני חושב על העולם זה לא רלוונטי. אני דווקא שמח מהניסוח המתון הזה. יש כאן שאלה מאוד עמוקה וחשובה, מה זה ציונות דתית? יש השקפת עולם שבעצם רוצה מדינה יהודית, ובמובן הזה הם מאוד דומים לחרדים. ויש בתוך הציונות הדתית הרבה אנשים מודרניים. להיות מודרני אומר לראות את הדברים המדהימים שיש בתפיסת עולם דמוקרטית, שדמוקרטיה זה לא רק שלטון הרוב. יש גם סיפור של הגנה על מיעוטים ואנשים שונים. יש שאלה עמוקה, והיא שאלה דתית. אם היהדות מכוונת לרחמים וחסד ושלום, או שהיהדות קשה, לא רוצה פשרות אלא את האמת האבסולוטית. יש היום אנשים בציונות הדתית שהשפה שלהם מאוד לוחמנית והם גאים בזה. הם אומרים, אנחנו נלחם על הזכויות שלנו והתורה שלנו. זו לא היהדות שאני רוצה לחיות בה, וזה מאוד מדאיג ומעציב אותי. לפעמים אני מרגיש שאנחנו אפילו מושפעים מפונדמנטליסטים מוסלמים. אנחנו לוקחים את השפה ומייצרים שפה פונדמנטליסטית שלנו, וזה מאוד מעציב אותי, כי אני לא חושב שיוצא מזה טוב. אני לא מבין מאיפה הלוחמנות הזאת הגיעה. הדת מבחינתי אמורה לבוא גם עם רוח, עם פשרנות, עם היכולת לשמוע מישהו שבוכה. ואני שומע הרבה זמן קולות בתוך הציבור שלי, שהם קולות של כעס, ותחושה שכל האמת נמצאת אצלם. מי שכל האמת נמצאת אצלו, כנראה שנמצא במסלול התנגשות עם עצמו, עם העולם, עם אחרים. אני מכיר אנשים שאני מאוד מכבד, שהם מאוד בעד הרפורמה. אני חושב שהרפורמה כמו שהיא עכשיו מסוכנת, כי הקואליציה תבחר את השופטים, והם לא יצטרכו להקשיב לשופטים. אני רוצה מדינה שגם מי שלא בשלטון, החוק יגן עליו. ב-27 בנובמבר 2022, קרא דוקטור איתי מרינברג מיליקובסקי, חוקר ספרות עברית מאוניברסיטת בן גוריון שבנגב, בדיוק למה שעשו רבני הציונות הדתית במכתב שפרסמו השבוע, להשמיע את קולם ואת האלטרנטיבה המתונה שהם מציעים. בישראל חי ציבור דתי ליברלי גדול, שאינו רואה סתירה בין אורח חייו הדתי ועמדתו ההומניסטית, אך הוא שותק, כתב במאמר. הציבור הזה נטוע בחיי המעשה, במדע, בכלכלה ובתרבות, אך מול הגל האחור העכשווי הוא מהלך כבר זמן רב מדי על קצות האצבעות. הציבור הזה סולד מגזענות ומאלימות, אך הוא נוהג בגזענים ובאלימים בכפפות של משי, הוא חפץ בפתיחות ובקדמה, וחרד מבערות פונדמנטליסטית, אך ברוב נימוס או חוסר ביטחון, הוא נמנע בדרך כלל מלומר זאת בגאווה. הציבור הגדול הזה, הנבוך מאוד עכשיו, חייב להתעורר. עליו להפסיק לשתוק. הוא חייב להגן על עולמו המורכב בתקיפות, בנחרצות, ללא מורה וללא משוא פנים. עליו להצהיר בריש גלי על מחויבותו לערכים ליברליים, לזכויות אדם, לדמוקרטיה, למדע ולהשכלה, בלי להתבלבל ובלי לפחד. עליו להתנגד בכל דרך לניסיונות ההשתלטות של גורמים שמרניים על מערכת החינוך הדתית. עליו להילחם בגזענות ובלאומנות האוכלות כל חלקה טובה. בקיצור נמרץ, עליו להיבדל מהעידה הרעה שהשתלטה לו על הבית. במפתיע, המאמר הנוקב לא פורסם בעיתון הארץ, אלא באתר סרוגים, שמוגדר כאתר הבית של הציונות הדתית. מרינברג מליקובסקי אמר שבהחלטה לשלוח את המאמר לסרוגים דווקא היה הימור. הוא חשש שהאתר לא יסכים לפרסם את הקריאה שלו למרד דתי-ליברלי. למה לאתר המגזרי של המיינסטרים הדתי לפרסם טקסט ביקורתי כל כך? אבל הוא הופתע מקבלת הפנים. הם זרמו עם זה בשמחה ובהתלהבות, הוא אומר, ממקום של פתיחות מאוד עמוקה. יש להם יכולת לפרסם מאמרים של אנשים שמגיעים מצדדים מאוד שונים. אני חושב שזה דבר גדול. מאז הוא פרסם בסרוגים עוד שני מאמרים ביקורתיים נגד הממשלה. אחד מהם, תחת הכותרת, אסור יותר לשבת על הגדר, זה הזמן לבחור צד, פורסם השבוע. מתברר שהפתיחות לקולות מגוונים, שזיהה באתר המיועד למגזר הדתי-לאומי, לא הייתה אירוע חד פעמי. מי שגולש באתר יכול להבחין בגישה המורכבת והביקורתית שמוצגת בו ביחס לממשלה בכלל וביחס להפיכה המשטרית בפרט. יש שם קו עקבי מגוון ואני מרגיש שהוא יתגבר באחרונה, אומר מרינברג מיליקובסקי. הם מרשים לעצמם לפרסם דברים מאוד קוטביים לשני הכיוונים. זו נעשתה במה מאוד תוססת היום לשיח פוליטי, בתוך המגזר הזה. זה אומר משהו על שינויים בתוך המגזר באופן כללי? במובן מסוים כן. העובדה שהימין הדתי, סוג של נחטף על ידי קבוצה כל כך קיצונית, הותירה המון אנשים במרכז בתחושה של חוסר בית. היו עשרות אנשים, כולל כאלה שאני מכיר מעמדות ציבוריות, שכתבו לי, אנחנו לא בשמאל, אבל אנחנו מאוד תומכים במה שכתבת. גורם המעורה במתרחש בתוך מערכת סרוגים טוען כי באתר אכן ישנה פתיחות רבה ונכונות לבטא מגוון דעות, גם כאלה שנחשבות חריגות במגזר, וכי זהו הקו האדיטוריאלי המנחה של גוף התקשורת מיום היווסדו. לדבריו, סרוגים מגדירים את עצמם האתר המוביל בציבור הדתי-לאומי, ולא אתר ימני, ולא במקרה. את סרוגים הקים איש העסקים מרדכי לוי, שמחזיק גם את האתר החרדי כיכר השבת. בשונה מגופי תקשורת אחרים במגזר, כמו ערוץ 7 החרדלי למשל, שהוקם כדי לשרת מטרה אידיאולוגית מוצהרת, סרוגים והאתר המקביל לו, כיפה, הם כן גופים עסקיים שמשרתים גם מטרות רווח. יש אתרי תקשורת בימין שלא מבקרים את נתניהו בשום מחיר, גם אם הוא פועל בניגוד לעמדות הימין, אומר הגורם. בסרוגים מנסים להשמיע את כל הקולות, בין אם בתורי דעה או בחדשות. זו פלטפורמה חשובה. למה רק לשכנע את המשוכנעים? עם זאת, גורם במערכת מודה שהגיוון הזה לא תמיד זוכה להערכה. בשנה האחרונה אמרו שהאתר משרת את בנט, ושהוא יותר גרוע מעיתון הארץ, כי הוא מתיימר להיות ימני ודתי, אבל משרת את השמאל. אבל גם הטענות האלה לא צמצמו את החשיפה של האתר, שהיא יחסית גבוהה, ועובדתית, אנחנו רק גדלים. בשוך ההפגנה באפרת, הרב אבידן פרידמן מתפנה להחליף כמה מילים בקור המקפיא. אי אפשר להבין את הגישה של הציונות הדתית למה שמתחולל, הוא אומר, מבלי לחזור לימי ההתנתקות. מה שאני מצליח להבין מהשכנים שלי, זה שהמון מהכאב חוזר להתנתקות, וחוזר בעצם לטענה שאומרת, איפה בית המשפט העליון היה בהתנתקות, למה לא הגנו עלינו ועל זכויות האדם, ואיפה היה ההליך הדמוקרטי? הוא אומר, הייתה התנהלות בעייתית מאוד מבחינה דמוקרטית, שהייתה כוחנות מצד הממשלה אז כדי לקדם את ההתנתקות, ובמובן מסוים הכוחנות הזאת חוזרת בבומרנג. זה טיעון שמגיע ממקום של כאב, כוחנות ונקמנות. עכשיו יש לנו את הכוח ונעשה את זה. כשאחד מקבל את הכוח, כל מה שהיה באופוזיציה הפך ללא רלוונטי. אני חושב שרואים את זה בעם היהודי שהיינו אבירי זכויות האדם, כשהיינו המיעוט, וכשהפכנו לרוב, אז פחות. זה מאוד אנושי, אבל מאוד בעייתי. וזה מה שאני מנסה להגיד לאנשים. זה שחרון כוח. כאדם אמוני, רב שמגיע מתפיסה של מקורות היהדות, זה דבר שיש עליו לא מעט בנביאים ובתלמוד, הסכנה הזאת של הכוח. גם מחבר הספר פרומים על הציונות הדתית, ופרשן כאן חדשות, יאיר אטינגר, מדגיש כי בלי ההתנתקות, אי אפשר להבין לגישתו של המגזר לאירועים הנוכחיים. הציבור הדתי-לאומי הוא פוסט-טראומטי בשתי רמות. הגדולה היא ההתנתקות ב-2005, והקטנה, שאפשר לקרוא לה טריגר, זה ממשלת בנט. הסיפור הגדול הוא החבירה של בנט לשמאל, ליהודים, ולא לאבס והשותפות עם הערבים. ההתנתקות נחוותה כבגידה עצומה מצד הציבור הליברלי של ישראל, ובתוכו בית המשפט העליון. התחושה שאנשים הפגינו וזעקו את כל מה שאפשר היה לזעוק במסגרת הדמוקרטיה, והקול שלהם לא נשמע. זה גרם לשבר עמוק מאוד עם ישראל. זה מסביר את הסיפור ואת הדרייב הכל כך חזק, ולא עד הסוף מפוענח, להגיד, עכשיו אנחנו אלה שמושלים, ויש לנו את הזכות לא לשמוע אתכם. הרבה אנשים שיוצאים היום להפגין, עומדים באותו מקום שבו עמדה הציונות הדתית לפני 17 שנה. זה פוסט-טראומה קולקטיבית שכולם עוברים עכשיו. לדברי אטינגר, כל המנהיגים שמובילים את האירוע הזה שיחקו תפקיד בגוש קטיף. שמחה רוטמן הוא תלמיד של ישיבת תורת החיים בנבד קלים. סמוטריץ' ובן גביר, הם כולם היו שם. אבל אני לא חושב שזה נקם אישי. יש תחושה קולקטיבית של שבר ממש עמוק מול החברה הישראלית. יש כאן סנטימנט של נקמה, אבל זה משהו עמוק יותר. היה כאן שבר שנוגע לתיאולוגיה, וגם נוגע לכל תפיסת האזרחות. האזרחות או המושג של לאומיות בגד בנו. נבגדנו על ידי הקבוצה הגדולה, ננטשנו. יש ציבור ליברלי, קבוצה קטנה שנמצאת באמצע. הם גם חוו את השבר וגם ההתנתקות, אבל לא ויתרו על ישראל, על הממלכתיות, על האתוס שאפשר להגיד שהוא האתוס של בנט. הם עדיין מחפשים את המכנה המשותף עם ישראל החילונית, הליברלית. מה שקורה בשבועות האחרונים לא קרה הרבה שנים, זה ניסיון להתארגן. יש קבוצות וואטסאפ תוססות, אנשים שיוצאים מהבתים אחרי שבחיים שלהם לא יצאו להפגנות. אלה אנשים שאולי יצאו להפגין בהתנתקות. אולי זו הפעם השנייה שהם יוצאים להפגין עם תחושה שאף אחד לא שומע אותם. אטינגר משוכנע שמכתב הרבנים מעניין לא בגלל התוכן שלו, אלא מעצם כתיבתו. הרבנים האלה לא שמענו אותם המון זמן. אלה רבנים שלא דיברו סביב הבחירות, נעלמו דום, הם לא לקחו מנהיגות. היה וקום מאוד גדול שבשנים של בנט עד הבחירות האחרונות. ועכשיו העובדה שהם מתעוררים מלמדת על משהו. היא ססמוגרף של מה שקורה למטה, הוא אומר. יש כאן תנועה, יש כאן קריאה אחרת של המציאות, אג'נדה אחרת שאנחנו רוצים לבטא אותה. אלה לא אנשי שמאל, והם פתאום מתארגנים. זה בולט. קורה משהו. אלה לא אנשי שמאל, והם פתאום משמיעים קול. משהו קורה. הכתבה של שני ליטמן, קרא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. 30 דקות. האיש שראה לתוך הנשמה שלו. כתבתו של דיוויד סטאברו, סטוקהולם. קורא איתן רץ, מתוך הארץ, 17 בפברואר 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אורי פלג. מוזיקאים גדולים אף פעם באמת לא מתים. הם ממשיכים להתקיים גם אחרי שהורדו לקבר, ולא רק בדמיון של מיליוני המעריצים שלהם. תמיד ימצאו הקלטות שלא יצאו בזמנן, סופרים יכתבו ביוגרפיות, הטלוויזיה תשדר סרטי דוקו, ומוזיקאים אחרים יפיקו גרסאות כיסוי לקלאסיקות המוכרות. להוציא מחדש, להירוז מחדש, להעריך מחדש את השירים. כתב מוריסי בשירם של הסמיץ, Paint a Vulgar Picture, ותיאר את הלך הרוח הפוסט-מורטמי במדויק. אם לקחת את הדימוי הזה צעד קדימה, אך לא מזמן זכינו לראות הופעת איחוד של אבא, שחזרה לבמה באמצעות אבטרים דיגיטליים שנראים כמו חברי הלהקה בצעירותם. המקרה של דיוויד באוי אינו חריג. הסרט מונג' דיידרים של ברט מורגן, שכולל קטעים מקוריים שמעולם לא נראו על המסך, והדוקו The Last Five Years של פרנסיס ווטלי, עוררו בשנים האחרונות עניין מחודש באיש וביצירתו. כמותם גם הספר The Age of Bowie של העיתונאי הבריטי פול מורלי, והתערוכה דיוויד באוי Is שנפתחה בלונדון לפני מותו בינואר 2016, נדדה לערים נוספות ומשכה מאות אלפי מבקרים גם אחריו. במקרה של באוי לא הופקה עדיין, למרבה המזל, הופעת הולוגרמה עמוסת נוסטלגיה ומרצ'נדייז, ואוהביו הרבים יכולים להסתפק באלבום בלק סטאר, מתנת פרידה של אומן חד פעמי, שהמשיך ליצור גם בימיו האחרונים, ושהגיע לעולם יומיים לפני מותו. קשה לדמיין סרט, ספר, או הקלטה עבודה, שישאירו חותם עמוק או משמעותי יותר, מאלבום המופת הזה. בימים אלו מוצגת בסטוקהולם תערוכה ייחודית הכוללת כמאה צילומים של באוי, שיצר הצלם היפני מסיושי סוקיטה. במשך עשרות שנים, שבהן היה חבר של באוי ואחד המתעדים החשובים שלו. בתערוכה, שיתוף פעולה בין סוקיטה, גלריה אונו ארטה בבולוניה ובית התרבות בסטוקהולם, מוצגות כמה מהתמונות האיקוניות ביותר של באוי, ולצידן תוספות מעניינות כמו הקליפים לשירים לזרוס ובלק סטאר, שיצר הבמאי השוודי יוהן רנק, ואוסף ספרים שבאוי אהב וקיבל מהם השראה. התערוכה מנסה לתת תמונה מגוונת ועמוקה של המוזיקאי. הסרטונים של רנק מתעדים את המחשבות והרגשות של באוי ברגעים שלפני הסוף, והספרים מתארים את עולמו הרוחני המגוון. באוי היה ידוע כקורא נלהב, והמבקרים בתערוכה מוזמנים להלעל בספרים שאהב, מהאיליאדה של הומרוס והקומדיה האלוהית של דנטה, ועד לוליטה של נבוקוב, בדרכים של קרואק, בדם קר של קפוטה, ו-1984 של אורוול. אך העיקר הוא, כמובן, התמונות שמהוות לא רק תיעוד של קריירה עשירה, אלא גם קרוניקה של חברות ארוכת שנים. כמו רבים מבני דורו היפנים שהתבגרו אחרי מלחמת העולם השנייה, סוקיטה, צלם אופנה ופרסומות ידוע בטוקיו, גילה עניין בפעילות האומנותית בערים הגדולות במערב. בקיץ 1972 הוא הגיע ללונדון כדי לצלם מוזיקאי פופולרי אחר מסצנת הגלאם רוק, מארק בולן, הסולן של טירקס. את באוי, שהיה אז בעיצומה של תקופת הזיגי סטארדסט שלו, הוא עוד לא ממש הכיר. באחד הימים, בדרך חזרה מסט הצילומים למלון שלו, סוקיטה נתקל בשלט פרסומת להופעה של באוי ולו ריד. סוקיטה לא שמע מימיו את Five Years או Starman, אבל המראה של באוי, בכרזת הפרסומת, נשען על קיר עם רגל מורמת, מאופר ולבוש חולצה פרחונית, משך את תשומת ליבו, והוא קנה כרטיס להופעה. השאר, היסטוריה. סוקיטה הכיר את הסטייליסטית יסוקו טקהאשי, שעבדה עם מעצב האופנה קנסאי יממוטו, שעיצב את התלבושות של בוי באותה תקופה, ואחרי ההופעה הוא יצר איתו קשר דרכם. המפגש הוביל לסשן הצילומים הראשון של סוקיטה והכוכב. מאז ועד מותו של בוי, יותר מ-40 שנה אחר כך, הם שמרו על חברות קרובה, ובמהלכן סוקיטה צילם את בוי לא פעם, כמעט תמיד, למעשה חוץ ממקרה אחד, מתוך יוזמה פרטית משותפת של שניהם, ולא כחלק ממסע יחסי ציבור או לצורך עטיפת אלבום. הצילומים היו מרכיב אינטגרלי בחברות שלהם, והקרבה האינטימית עומדת בלב התערוכה ומעניקה לה את האיכות המיוחדת שלה. סוקיטה, בן 85 היום, לא הצליח להגיע לשוודיה לאירוע הפתיחה, אבל היה מעורב מאוד בהפקת התערוכה. הרעיון איתו התקיים בווידאו בסיוע מתורגמן. מכיוון שאני לא מדבר אנגלית, לא יכולתי לדבר עם באוי. הוא מספר מביתו שבטוקיו על המפגש הראשוני עם האומן. מה שרציתי זה לצלם את הבמה ואת אחורי הקלעים בהופעה שלו. אני מאמין שהוא אהב את העבודה שלי, כי הוא השתמש בפורטרט שלו שצילמתי לחזת פרסומת. איך הצלחתם להתגבר על מחסום השפה? הלוואי שיכולתי לדבר אנגלית ולתקשר איתו יותר. עם זאת, אני די בטוח שהבנו אחד את השני באמצעות האומנות שלנו. האם החברות האישית השפיעה על האופן שבו צילמת אותו? התבטאה בתמונות עצמן? אני לא בטוח, אבל אני חושב שהיה לי קל יותר לקבל סשן צילומים איתו בגלל מערכת היחסים הטובה וארוכת השנים שלנו. ברגע שהמפגשים התחילו, פשוט עשיתי כמיטב יכולתי, כמו תמיד. איך היה בוי כאובייקט צילום? בזמן הצילומים הוא לא הפסיק לשחק מול המצלמה. לא הייתי צריך לביים פוזות. התמקדתי בלחידת הרגעים הטובים ביותר בתנועה שלו. הוא למד בזמנו אצל לינזי קמפ, פנטומימאי רקדן וקוריאוגרף בריטי. ואני מניח שלעבודה איתו הייתה השפעה גדולה עליו. רוב הצילומים המוצגים בתערוכה מוכרים מן הסתם למעריצים של באוי, מה שלא מוריד מהעניין שהם ממשיכים לעורר. חלקם בהחלט מרהיבים. הסדרה Watch That Man שסוקיטה צילם ב-1973 בניו יורק, היא היחידה מבין העבודות המוצגות שהוזמנה במסגרת קמפיין יחצני לסיבוב הופעות ולא נולדה ממפגש חברי. היא מציגה את באוי לבוש בבגדי הפסים המנופחים של יממוטו, תחפושת של ספק אסטרונאוט, ספק סמוראי, יפני, על רקע אדום עז. צילומים אחרים מציגים את בוי בשיער אדום, בגדים צבעוניים וגיטרת 12 מיתרים אדומה. יש תמונות של בוי בשחור לבן אופנתי, לבוש במעיל אור ב-1977, שיא התקופה הברלינאית של האומן, ותקופות שלו משנות ה-80 במראה אלגנטי של חליפה ועניבה. הרבה עניין מעוררים צילומים מטיול משותף שבוי וסוקיטה עשו לקיוטו ב-1980. הם מציגים היבט אחר, לא מוכר, של בוי, שנחשף בהם בסיטואציות יומיומיות ונטולות גלם. בין השאר, הוא נראה בזמן נסיעה ברכבת, מדבר בטלפון ציבורי, או מסתובב בשוק אוכל. הוא נהג בעצמו ברכב הסחור למקומות שרציתי להגיע אליהם בעיר. נזכר סוקיטה. אני חושב שאני הצלם היחיד אי פעם שהשתמש בדייוויד באוי כנהג. צילומים אחרים מספקים עדות לכישרונו הדרמטי של באוי ולהכשרתו כפנטומימאי ומציגים מגוון רחב של השפעות אומנותיות. מאקספרסיוניזם גרמני, דרך תיאטרון קבוקי, יפני ועד מדע בדיוני. יש בהם מעברים תכופים בין מצ'ואיזם הטרונורמטיבי, לאנדרוגניות שמוכרים היטב גם מיצירתו המוזיקלית. אף של התמונות התלויות על הקירות לא מתלווים צלילים או קולות, במהלך הצפייה בהן, מי שאוהבים ומכירים את המוזיקה של באוי, כמעט יכולים לשמוע אותן. אחד החדרים במוזיאון מוקדש לעטיפה של Heroes, האלבום השני בטרילוגיית ברלין של באוי, שיצא ב-1977. באוי מצולם על העטיפה, בשחור לבן, בפוזה מעט שונה, שתוארה על ידי רבים כמחווה לציור של האומן הגרמני אריך הקל, 1883 עד 1970, שהוא העריץ. סשן הצילומים נערך בסטודיו בטוקיו, בזמן שבואי הגיע לביקור ביפן כדי לקדם את האלבום The Idiot, שהפיק לחברו הטוב איגי פופ. הצילומים נמשכו בסך הכל שעתיים. שעה אחת הוקדשה לפופ ושעה נוסף לבואי, ובמהלכם צולמו בסך הכל שישה סרטי פילם. איזה מהאלבומים של בואי אתה הכי אוהב? סוכיתה. אני אוהב הרבה אלבומים של בואי, אבל אם אני חייב לבחור אחד, אז Heroes הוא זה שאני אוהב יותר מכולם. הוא חשוב לי מאוד, ואני גאה שיכולתי להיות חלק מהאלבום המדהים הזה. בואי כיבד את סוכיתה ואת עבודתו, אומרת ויטוריה מיינולדי מגלריית אונו ארטה בבולוניה, אחת מאוצרות התערוכה. גיליון הפילם, הקונטקט שיט, המקורי לסשן של Heroes, מוצג בתערוכה, כולל סימון אדום על אחת התמונות שסוכיתה עשה בעצמו. הוא סימן את התמונה הספציפית הזאת לפני ששלח את הדף לבואי, ועוד לפני שבכלל ידע שעומד לצאת אלבום חדש. זה מסר שאומר, תסתכל על התמונה הזאת, היא מדהימה. כשבואי ענה לו, הוא אמר שהוא רוצה את התמונה בשביל עטיפת האלבום החדש שלו, וביקש את אישורו של סוכיתה. סוכיתה הסכים מיד עוד לפני שהקשיב לאלבום. מתוך כבוד לחברו הצלם, בואי ביקש שהזכויות לתמונה יישארו בידי סוכיתה, ושרק התמונה שנבחרה על עטיפת האלבום תירחש על ידי חברת התקליטים, ולא כל התמונות שצולמו בסשן, כפי שהחברה רצתה. זה אכן מה שקרה, והזכויות מחולקות בין חברות התקליטים לסוכיתה. התמונות שצולמו בטוקיו ב-1977, אומרת מיינולדי, מדגימות את שלל הסגנונות, ההשפעות והמבעים של בואי שנתפסו בצורה מושלמת על ידי סוכיתה. בגלריה אונו ארטה אנחנו עוסקים בין השאר בצילומים מעולם הרוק והמוזיקה, וחיזרנו אחרי סוכיתה כבר שנים, היא מספרת. ב-2015 הצלחנו סוף סוף ליצור איתו קשר, בין השאר בסיוע מחלקת יפן של אוניברסיטת בולוניה, והתחלנו לעבוד איתו ולהציג תמונות שלו באיטליה, ואחר כך במוזיאונים אחרים באירופה. תוך כדי העבודה על התערוכות האלו, נוצר הקשר עם בית התרבות של סטוקהולם, וכשהאוצרת השוודית מריה פטומלה התאהבה בתמונות של סוכיתה, התחלנו לעבוד יחד על התערוכה הייחודית הזאת. זה היה ממש לפני פרוץ מגפת הקורונה, כך שלקח משהו כמו 3 שנים לסיים את הפרויקט. העיתוי של פתיחת התערוכה הוא מצוין, כי אנחנו מציינים עכשיו 50 שנה לצילומים הראשונים שסוכיתה צילמת בואי. אף שהצילומים שנעשו בשנות ה-70 הם המוכרים ביותר, כשמיינולדי מתבקשת לבחור את זה שהיא הכי אוהבת, היא מפנה דווקא לצילום מ-1989, כשנעשה בואי בן 42. הצילום נקרא קי, שמשמעותו ביפנית נשמה, היא מספרת. סוכיתה סיפר לנו שבחר את השם הזה, כי הוא חשב שראה לתוך הנשמה של בואי. בתמונה הזאת אנחנו רואים בואי מבוגר יותר, הוא כבר עבר להתגורר בארצות הברית, והוא לא ממש עשה מוזיקה בתקופה הזאת. סוכיתה ביקר אותו בזמן שהיה באמריקה לצורך עבודה אחרת, והביא לו אלבום חדש של המוזיקאי היפני ריוהיצ'י סקמוטו במתנה. בואי אהב את סקמוטו, שלצידו שיחק בסרט חג שמח מיסטר לורנס מ-1983, אבל עדיין לא השיג את האלבום מחדש, כך שזו הייתה מתנה מיוחדת. בגלל הקלוז-אפ לא רואים בתמונה שבואי מרכיב אוזניות. הוא מאזין לאלבום. הוא ממש אבוד בתוך המוזיקה של סקמוטו, וסוכיתה תפס את הרגע המיוחד הזה. יכול להיות שסוכיתה ראה לתוך הנשמה של בואי, אבל הצילומים שיצר, כמו עבודות נוספות העוסקות בדייוויד בואי, חושפים שהייתה לו יותר מנשמה אחת. זו אולי קלישאת בואי המשומשת ביותר, הזמר בעל 1,000 הדמויות. מי הוא היה באמת? זיגי סטרדסט או מייג'ור טום? הגבר בסמלה מ-The Man Who Sold the World, או האיש בחליפה ועניבה מ-Tin Machine? מישהו שנפל מכוכב אחר, או נער רגיש מדרום לונדון. גם היצירה של בואי מסתחררת מריבוי פנים. מוזיקאי שאחראי ליצירות רוק מושלמות בשנות ה-70, להיטי פופ בשנות ה-80, מוזיקה אלקטרונית תעשייתית בשנות ה-90, וג'אז ניסיוני ומחזמר בשנותיו האחרונות. התערוכה בסטוקהולם היא סיכום נוגע ללב של חלק מהפנים השונות של בואי, אבל בו בזמן היא תוצאה של נקודת תצפית אחת בלבד, של החבר שצילם אותו. היא לא יכולה ולא מתיימרת למצוא איזה בואי אמיתי, אחד או קבוע. הדבר הקבוע היחיד בבואי, כפי שצוין לא פעם בהקשר שלו, הוא השינויים עצמם. במובן הזה, התערוכות, הביוגרפיות וסרטי הדוקו מתנפצים על המציאות האומנותית שבואי יצר, זו שהוא מסכם בשיר היפהפה שסוגר את אלבומו האחרון, I Can't Give Everything Away. הוא אומר שם, הוא מזכיר לנו, שעל אף גוף היצירה האדיר שהשאיר, בעצם, אולי לא הכרנו אותו בכלל. האיש שראה לתוך הנשמה שלו. הכתבה של דיוויד סטאבו. קרא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.